אוקיי, אנחנו מתחילים היום, או ממשיכים יותר נכון, בספר מוסר אביך. בשיעור הקודם אנחנו הזכרנו דברי הנציב מוולוז'ין שהיה רבו של הרב זצ"ל, ואנחנו דיברנו על איך הנציב מסביר את המושג של חידוש. מה זה חידוש? אמרנו שחידוש זה דבר שהפעם לא היה. מדענים פתאום גילו איזה משהו שמעולם לא ידעו עליו. אז זה לא שהם המציאו אותו, כן? אבל היום זה מעולם לא היה ידוע. ועכשיו גילו אותו, זה נקרא חידוש. כן? כלומר, דבר שלא היה ידוע מעולם, ועכשיו נודענו אליו, זה חידוש. יש עוד מושג אחד של חידוש, זה דבר שאתה לא הבנת. ופתאום הבנת. אז ההבנה הזו היא הבנה חדשה בשבילך. כלומר, התחדש לך משהו.
זה החידוש הפרטי שלך?
אז זה החידוש פרטי שלך. כי אתה עכשיו הבנת את זה. כן? זה עוד דוגמה של דבר שנקרא חדש. כן? דוגמה אפשר לתת במציאות החיים לדבר. אנחנו עכשיו נמצאים בחפה, נכון? חבדלת חשבן. השבת יהיה שבת מברכים, כן? ויום ראשון ושני, ראש חודש כסלם. אנחנו אומרים ראש חודש, כן? כי כסלם הוא ידוע לנו. אנחנו יודעים שיש כסלם, שנה שעברה היה כסלם, אבל השנה עוד לא, ועכשיו הוא מתחדש. כלומר, זה בא שוב פעם לנקודה שבה הוא היה בעבר וחזר על עצמו. אז מבחינתנו זה דבר שהוא לא חדש, כן? במובן חדש אנחנו מכירים, אלא הוא מתחדש. יום הולדת של אדם, כל שנה הוא גדל בשנה, אז הוא מתחדש, כן? בשנה החדשה. בסדר? אנחנו לא אומרים לו תתחדש, אז הוא לא מזל טוב. כלומר, יש כמה מושגים לעניין של חידוש. החידוש, אנחנו אומרים את זה על הבסיס של מה שהרב אמר, שצריך כל אדם לכתוב לו ספר מוסר משלו. מה פירוש ספר מוסר משלו? ספר מוסר זאת אומרת שאדם יקבע לעצמו גבולות לפי הכלים שלו, בשפה שמובנת לו, ולא להסתפק בשפה של מישהו אחר. כלומר, אם מחר אני אכתוב ספר מוסר, הוא יכול להתאים לי, בוודאי, הוא יכול להתאים כבסיס, כחומר רקע, כמשהו שצריך לחשוב עליו על ידי מי שיקרא אותו. אבל ליישם את מה שיהיה כתוב בספר שאני כתבתי, אתה תצטרך להפוך את זה למה? לשפה משלך. איך אתה מבין את מה שכתוב? איך אתה יכול לעשות את מה שכתוב? זה נקרא הספר הפרטי שלך. אוקיי? זה הספר שלך, ואתה צריך לכתוב אותו. בלי שאדם יכתוב לעצמו ספר מוסר, אומר הרב, כמעט קשה מאוד להיות אדם מוסרי.
אמר כמעט קשה מאוד.
זאת אומרת שזה אפשרי, רק זה לא קל.
זה קשה מאוד, לא כמעט.
כן, יש כאלה ש... בסדר. קשה מאוד להיות אדם מוסרי בלי שהאדם יכתוב לעצמו את הכללים בשפה שלו. כי אז באמת הוא מבין אותם. מזה אנחנו לומדים דבר מאוד מעניין. ילד שמתחיל לקרוא, הוא קורא לאט לאט מילה ועוד מילה עד שזה נהיה משפט, ואדם שכבר רגיל לקרוא כך וכך שנים, האם הקריאה שלהם היא זהה? ודאי שלא. זה קורה מהר, זה קורה לאט. האם הבנה של מה שהם קוראים היא זהה? לא. למה? כי לאדם הצעיר שלומד לקרוא, המשמעות של המילים, הוא צריך לקחת את מה שכתוב בספר, ובמוח, מה לעשות עם זה? לחבר את דברים שהוא מכיר. אם אדם למשל יקרא בספר, השמש עלתה במזרח, ומעולם לא שמע על המילה זריחה, אז מה הוא יכול לתרגם השמש עלתה במזרח?
רבה של פליץ.
שם של מקום, אבל השאלה, מה עשתה השמש? מה עשתה השמש? מה היא עשתה? עלתה. זאת אומרת, כל הלילה היא טיפסה. עלתה עוד קומה עד שהגיעה למעלה למזרח. נכון? אנחנו יודעים שזה לא. כי אנחנו גם מבינים את המושג זריחה. אז אנחנו מקשרים, השמש עלתה במזרח, זאת אומרת שהיא זרחה. אבל מי שלא מכיר את המושג זריחה, בשבילו, השמש כל הזמן עבדה, היא עלתה ועלתה ועלתה ועלתה, בטח הגיעה למעלה, חם לה, היא מזיעה, לכן חם לנו. כן, כבר, אין זה מתקדם. הבנה לא נכונה. למשל, אם אני כותב על הלוח את המילה הבאה, מה המשמעות של לא?
לא.
מה המשמעות?
לא.
תנו לי מילה אחרת, נרדל.
שלילה.
שלילה. עוד מילה. מה התוצאה כששאלים על מישהו לא? עוד מילה.
אין
הסכמה. פתח את הדלת.
אי הסכמה.
אסור. נכון? לא, אתה לא עושה. אסור לך לעשות. אם אני עכשיו כותב את המילה הזו, מה זה?
לא.
מה המשמעות?
אם.
לא שווה עבור מישהו. נכון? לא זה עבור מישהו. אם אני כותב, בטעות אני קורא את המילה לא נכון, אני מתחלף לי זה בו' וזה באלף, מה קרה? השתבש הכל, הכל, לגמרי. למשל, אתן לכם משפט דוגמה, תן לו 100 ש"ח. מה הכוונה? שתיתן למישהו 100 ש"ח. אם אני לא יודע נכון ואני טועה ואני כותב תן לו 100 ש"ח, יש משמעות למשפט?
לא.
לא מובן בכלל. ואז אם ישאלו אותי כמה לתת לו, יהיה לי תשובה?
לא.
אין לי תשובה. זה ממש לא, לא יודע מה לעשות עם זה. כן? ואם אני אכתוב בטעות, תגיד, מותר לא לשתות, לדוגמה, כן? בבית החולים, בבית המרפא, או מישהו שעכשיו הרופא שואל, מותר לו לשתות? הוא אומר, מותר לו לשתות, אז זה בסדר, נכון? אבל אם אני טועה ואני אקבל את זה ככה, מה נהיה? משפט חסר היגיון. משפט חסר היגיון, נכון? מותר לו? מותר אסור לשתות? לא, לא. כלומר שאנחנו מדברים, מיד.
שים את הלא לפני המותר. ואז לא עבור מישהו מותר לשתות.
אפשר, נכון.
אם מתבלבלים,
כן,
אם לא,
אפשר.
אז לא.
אבל זה אותו דבר. אתה מאבד את המשמעות.
זה אחרת לגמרי.
כלומר, אם אנחנו לא מדייקים, אז אוצר המילים שלנו מיד נקשר למושגים שאנחנו מה? מכירים, ממילא, לפי זה אנחנו מגיבים. לפי זה יש לנו תשובות, לפי זה יש לנו שאלות, לפי זה אנחנו פועלים. ממילא אם אדם לא יכתוב ספר מוסר לעצמו, כללים שהוא פענח מתוך ספר שהוא למד, מה זה אומר לגביו, מה הוא עושה עם זה, אז אדם קשה לו מאוד להיות מוסרי. כי רחמי המוסר שכתבו את דבריהם, הם כתבו את זה על פי מה? שפתם שלהם, הכלים שלהם, הרמה שלהם, כשאיפה, כלאן צריך להגיע, כהכוונה כללית, אבל לא כהכוונה פרטית. ההכוונה הפרטית צריכה לבוא ממך. בסדר? זה מה שאנחנו הבנו מדברי הנציב מוולוז'ין, רבו של הרב קוק זצ"ל, ואנחנו עכשיו ניכנס לתוך העניינים עצמם. אנחנו נקרא קודם כל את מה שאומר הרב. אנחנו במוסר אביך פסקה ב'. אני קורא בפנים, בבקשה לעקוב אחריי. רבותיי, מי שעדיין לא פתח את הספר, אנא לפתוח את הספר.
אלה הם הסדרי הדברים
שעליהם ראוי לסדר עיוניו, להועיל לעצמו ולזולתו. אומר הרב, יש צורך קודם כל וראשית לכל תהליך לעשות מה?
סדר.
לא להקדים את המאוחר ולא לאחר את המוקדם. או נגיד את זה בלשון הכתוב, בלשון הפסוק, שלמה המלך אומר, דבר בעיתו מה טוב. כשאתה עושה דבר בזמן שלא, זה הכי טוב. כשאתה עושה דבר שלא בזמן, זה לא טוב. אז אומר הרב, בוא נעשה קודם כל סדר, והסדר יועיל כל הראשון שנהנה מעשיית הסדר. מי זה? האדם עצמו. אבל כשהאדם עצמו יהיה מסודר, הוא גם יכול להועיל למי? לזולתו. למה? כשאני מעביר אליך, כשאני מעביר את מה שאני למד, לומד, ואני עושה את זה באופן מסודר, אתה מקבל את זה גם באיזה אופן? מסודר. ולכן הדבר הראשון שאדם צריך לעשות אצל עצמו, מה זה?
סדר.
ארגון. איפה? במחשבות. לא רק בתא שלו, לא רק בארון שלו, אלא גם במחשבות שלו וגם בהרגלים שלו. אדם חייב ליצור איזה מין חשוב, יותר חשוב, הכי חשוב, דחוף. אבל הוא חייב לעשות סדר, כי אם לא, הוא כל הזמן מכבה שריפות. פתאום הוא נתקע, הוא צריך לתת תשובה. פתאום קרה את זה, הוא צריך להגיד. זה לא תגובות נכונות, זה לא פעולה מדויקת, זה לא פתרון מלא. זה כל הזמן סתימת חורים, סתימת חורים, סתימת חורים. ועד איך זה נראה? כמו גבינה שוויצרית. מישהו פעם ראה גבינה שוויצרית? מלא מלא חורים. זה לא הולך. זה מתאים לגבינה, לא לבן אדם. לכן אומר הרב, בוא נעשה סדר. תסתכלו בפנים, מה הדבר הראשון שאדם מוסרי צריך להעמיד במקום הראשון? אומר הרב, עמיתת גדר האמונה. צורתה, אנחנו נסביר, כמו שהיא מיושבת בנפש, והכרחה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה, על פי דברים מבוררים ומאומתים, בשכל ובחוש. איך זה? כמפורסם. מה פירוש הדברים? אומר הרב, אמיתת גדר אמונה. מה זה המילה אמיתת?
אמת.
כלומר, אתה קודם כל צריך להגדיר לך את האמונה שלך באופן שיהיה אמיתי. יש אמונה שאינה אמיתית? אם ככה? כן, ועוד איך. האמונה שאינה אמיתית זו אמונה שלא התבררה לאדם. זה אמונה שאדם לא בחן ובדק את מקומו ואמונתו, אלא הוא ממשיך להתנהג כקוף. כמו קוף. אני גדלתי בבית שמאמינים, אז אני ממשיך להאמין. זה כך צריך להיות. אבל עדיין זה לא מבורר, זה לא אמיתי אצלך, זה מצד ההרגל. ולכן מצד ההרגל זה בסדר שאתה ילד קטן, כמו שמרגילים אותך לאכול עם כף ומזלג. אבל אתה צריך לברר לעצמך איפה המקום של האמונה שלך, לא מבחינת להאמין או לא להאמין, כי צריך להאמין, אלא על מה היא מיוסדת, כמה היא חזקה, כמה היא מבוררת, כמה היא אצלך ברורה ומוחלטת. לכן אומר הרב, מה פירוש להאמין? לא כמה להאמין, אלא, כלומר למה? כי ידוע שיש להאמין. זה להאמין בשם אחד, שמו אחד, היה הווה ויהיה, זה דבר ברור, זה לא שאלה פעם שאומר פה הרב. אתה מאמין, למעשה אתה אומר, אני מצהיר הצהרה. כשאני אומר, אני מאמין, אתה אומר, אני עכשיו מחזיק דגל. עכשיו אני עושה פרסום. אני מצהיר כלפי השומעים וגם כלפי עצמי, אני מאמין. אבל יש פה עוד דבר. באמונה יש חלק שהוא מרכיב חשוב שנקרא רגש האמונה. ככל שהאדם הוא ככל שהאדם יותר מברר לעצמו את האמונה שלו, הוא חייב להאמין, הוא מאמין, אבל מה העומק, רוחב, מה זה אומר? הוא נהיה יותר ויותר מה? מאומת, הוא חי על בסיס אמיתי. ואז מה שלא יקרה, אפילו הדברים הכי נוראים בעולם, איפה הוא יישאר? יהודי, מאמין, שורשי, לא זז. אז נשבר ענף, נשבר, כואב, כואב, אבל אני נשאר מאמין.
הם
דורות
משאר
צריכים
איך
צריך לדעת בתשובה ולא הידתי. נשאר מאמין. לא, אז זה כבר דיברנו בשיעור מידות הראייה.
וואלה.
שאמונה היא טבעית. האדם נולד מאמין. ממילא אומר הרב שאנחנו צריכים לברר לעצמנו את עומק האמונה שלנו. וזה הדבר הראשון. כלומר, אם אני מתלהב מיד ומתרגש מקטעים של אמונה, זה לא מספיק, זה לא ראייה שאתה באמת מאמין. אדם שמתלהב מאמונה בצד הרגשי, זה לא ביטוח שהוא ימשיך להאמין.
למה לא?
כי אין ברור. אין ברור, אין אימות. יש התלהבות? כן. אבל כשתיגמר ההתלהבות, מה אז? הוא עלול ליפול מהאמונה או לוותר עליה. וכל זמן שהוא מתרגש ממנה, אז הוא מאמין. כשתיפסק ההרגשה, הוא ימצא בלי כלום, כי הוא לא ברר בשכל. ממילא, אמונה הוא לא רגש. הרגש הוא לא הבסיס לאמונה. השכל הוא הבסיס לאמונה. הרגש זה התבלין, זה התוספת. לכן אדם מאמין, גם כשאדם קרוב לו הלך לעולמו, מה איתו? הוא נשאר להאמין. והרגש שלו כואב, וכואב לפעמים, שעד כדי כך שהאבלים אומרים למה זה קרה לו. במילים אחרות, קוצבורו לא מגיע לו, פספסת כאילו, כן? אבל הוא נשאר מאמין חזק, הוא מבין שמה שאומר עכשיו זה בגלל הכאב וזה לא באמת. אסור להשאיר את האמונה רק על הרגש, אסור, כי רבים הפעמים בחיים שאדם מבחינה רגשית, סובל, מתייסר. ואז הוא יכול ליפול באמונה. כי הוא לא בירר באמת את האמונה שלו, בשכל. כן.
זה כמו שאתה שלחת לנו, והראינו את זה לכולם, לכבוד ראש השנה על עץ הבמבו. אין מה לעשות.
זה נראה כאילו אין כלום, אבל למטה השורשים מתחזקים, ובד בבד אחד זה פורץ והעץ גדל, 30 מטר. רבותיי, אתן לכם דוגמה מה החיים. אתם מכירים את הקטע הזה, ראיתם, או אתם בעצמכם חוויתם את החוויה שבן אדם רץ הכביש, דבר חיובי נגיד, והוא בשנייה האחרונה שם לב שמכונית פשוט בדרך אליו, והוא מצליח לבלום את עצמו למדרכה. והרכב עבר, מה קורה לפעימות הלב שלו? הלב עובד בקצב מהיר מאוד, אדרנלין בשיא, כולו ב... היי! עכשיו, הוא לאט לאט נרגע. עכשיו, הוא חוזר לעצמו. בקטע הזה, רוב בן האדם, שזה קורא להם במצלים, תודה לאל. כן, ברוך השם, כן? כולו מלא התרגשות למעל הנס שנעשה לו. כולו התעזמן, מה? הוא ניצל, היה יכול למות. אז הוא אומר, תודה לאל, ברוך השם, ככה. עשו לו נס. הוא כולו מלא התרגשות. עובר שעה, שעתיים, וכולו מספר לכולם, שמע, איזה נס היה לי, איזה נס היה לי, איזה נס היה לי, נכון? זה סגנון דיבור. כולו מלא התלהבות. זה קרה ב-10 בבוקר. בשעה 3:30 הוא צריך ללכת לתפילת מנחה. הוא עומד לפני אותו אל שעשה לו נס. איך הוא מתפלל מנחה? כמו שהוא היה בהתרגשות שם למעלה בכביש, לא דובים ולא יער. עברה החוויה הרגשית, עברה החוויה הרגשית. שם זה פשוט בפנים. רגע, אני מסביר, אני לא משווה, פשוט דבר על השוואה. כלומר, אדם שנמצא בתוך חוויה רגשית ומאוד עוצמתי, חולב את החוויה, חוזר למצב הרגיל. זאת אומרת שאם האדם יסמוך רק על הצד הרגשי באמונה שלו, הוא עלול למצוא את עצמו ללא אמונה. אומר הרב, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לברר אמיתת האמונה בשכל. תבחן, תעמיק, תלמד, תבסס, תרחיב, תשקה, תדשן את מה? את האמונה שלך, ושהשורשים יהיו עמוק עמוק באדמה. שמה שלא יקרה, העץ לא יזוז. לא יזוז. אם כך, היות וחובה עלינו להאמין בשם, אני צריך לדעת מה, שהוא יחזור. לדעת מה? אם אני מחויב להאמין בשם, אז מה אני צריך לדעת?
למה?
במה להאמין? במה אני צריך להאמין? ממילא, צריך האדם לבחון. ואתם זוכרים, דיברנו על זה בשיעור הראשון. איפה נגמרת הידיעה שלו? ואז מה מתחילה? האמונה. במקום שנגמרת הידיעה, שם אני מתחיל להאמין. כי כל מה שאני יודע דברים, אז אני לא מאמין בהם. אני יודע אותם. אני צריך למצוא את הגבול. איפה אני יודע? איפה אני מאמין? ושם אני צריך לאמת את זה. כלפי מי? כלפי עצמי. או, כלומר, האם אני מאמין, או שאני מאמין שאני מאמין. זה בדיחה. יש אם כן, הסבר לדברי הרב, אמיתת גדר האמונה, מה פירוש אמיתת גדר האמונה? זה הגדרה אמיתית, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש, והוכרחה וגודל אמיתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה, על פי דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש כמפורסם. כלומר הרב לא מנסה להגדיר לנו, לתת לנו גבולות של האמונה, אבל הרב רומז מהי צורת האמונה, מהי גדר האמונה, לפי מה שמתרחש איפה? בלב של האדם המאמין. אל תשכחו, הרב זצ"ל היה אדם, היה לו לב. הוא היה ילד, הוא גדל, הוא חשב, הוא שמע, היו לו חברים, הוא היה חי. השאלה מה הוא עשה עם זה? אתה טועה. לכן אומר הרב, כמו שהיא מיושבת בנפש. הרב קורא לנו, זה מין גדר, זה מין משהו שנוכל לתפוס אותו. ומה פירוש כמו שהיא מיושבת בנפש? כלומר, אנחנו מוצאים את הגדר הזה, ההבנה הזו. מה פירוש מיושב בנפש? לא. שאומרים, אדם שמיושב בדעתו, מה זה? אדם שהוא שקול, שקול. הוא לא מקצין לא לפה ולא לפה, הוא שקול. מיושב בדעתו, הוא רגוע. כלומר, המקום הוא שקול, בדוק, סודר. ממילא אומר הרב שההגדרה הזו יש לה הסבר מאוד מאוד רחב. מה זה יישוב הדעת?
ליישב את הדעת, אם יש לך שאלות
פנימיות
המוסקדה,
לפתור אותה. ניתן דוגמה, אוקיי, בוא נראה, אני אתן דוגמה, תגיד אם זה מה שהתכוונת, בסדר? עובדה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. זאת עובדה? זו אמונה או ידיעה?
ידיעה.
ידיעה. לא,
לא, השאלה הזו, השאלות כאלה אני לא עונה. זה שאלות מקנטרות או לא יודע,
זה... רואה את השמש
מולי. עזוב, שאלות כאלה כבר היום לא שואלים.
מה אני שואל?
תלך תלמד.
מה אני שואל?
כלומר, אם יבוא בן אדם ויוכיח בהוכחות חזקות מוצדקות שזה לא ככה, מה אז אני אעשה עם מה שאני יודע? מה? הוא יוכיח שזה לא נכון. מה אתה נצטרך לעשות? לבטל את דעתי. נכון? דוגמה מהמציאות. עד שבאו חוקרי המדע החדש, העולם הקדמון, כך המדענים הקדמונים הגיעו למחשבה, מסקנה, בשיטות חישוב מתמטיות שהיו להם אז, כל מיני השערות פילוסופיות ואחרות, שכדור הארץ מה הוא? שטוח. כלומר, אם אתה תלך, עד הסוף אתה תיפול. היום המדע יודע, מעל לכל ספק, שהעולם, כדור הארץ, מה הוא? אליפסה. הוא לא עגול, אליפסה.
אומרים עגול.
כן? זאת אומרת שקרה איזה שלב במציאות, שבו הדעות הקודמות של המדענים הקודמים היו צריכים מה לעשות להם? לבטל אותם. כי הייתה הוכחה מוצדקת, חזקה, שהעולם הוא לא שקוח.
איך אפשר לדעת איפה קצה העולם?
אין דבר כזה, בעיגול אין קצה.
מה הם חשבו?
ככה הם חשבו. ככה הם חשבו. לך מה? לא, זה כבר מאוחר, עוד הרבה לפני זה. לכן, יש לנו כלל שעם הוכחות לא מתווכחים. זה מציאות, אתה לא יכול. אם אתה תתווכח, אתה עושה בעצמך סתם צחוק.
הרב, מתי האליפסה עולה למעלה?
זה עדיין עיגול. אליפסה זה עיגול.
הרב,
ממילא, בוא. זה לא שיעור אלגברה. אנחנו לא בשיעור אלגברה. אתה חוזר לאותה נקודה, זה לא משנה, כי זה עיגול. אבל זה עדיין עיגול, אין סוף. אין איזה סוף. אין לעיגול. סוף.
הנה סוף, הרב.
לא.
אתה יכול לחזור לאותה נקודה.
הסוף היא נקודת ההתחלה.
הרב, אם זה התחלה.
לא.
אז כל זה...
חמוד שלי, תקשיב. בעיגול, נקודת הסוף היא נקודת ההתחלה. אין סוף.
הנה, בוא, תזגל פה, יא. מאיפה זה ייפול פה?
לכן, שימו לב, רבותיי, בואו. כלומר, אם יש מדען, רגע, אם יש מדען שגילה במחקר, כן, משהו שסתר את המחקר הקודם, הוא מקבל פרס נובל, לא? תראה, הוא מקבל פרס, רואי לפרס. כי כל מה שאני קודם, זה מחשבה, שהייתה נכונה על בסיס נתונים שהיו ועכשיו התחדש משהו, אז הנתונים האלה שינו את הכל. אתם זוכרים, יש היום תהליך שנקרא פיסטור. מרתיחים אוכל, מרתיחים מוצרים. למה קוראים לזה פיסטור? איך? יפה, היה חוקר, רופא, יותר נכון, ואני חושב ב-1800 כבר, 200 משהו שנים אחרונות, שהיו מגפות נוראות בבתי חולים. אנשים באו לבתי חולים ומתו, 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 ומתו. לא הבינו מה קורה. וניסו להבין מה גורם למחלה. ובגלל החשד הזה גם היו אנשים שהרגו אותם סתם. כן, היו רואים שיש סממנים של המחלה, שהיו אומרים דבר, היה מגיפות הדבר הענקיות.
לא
חזיר. היו שורפים מקומות שלמים כדי שהחיידקים לא... ולא הבינו שהבעיה היא איפה? בבית החולים. כלומר, הרופא הזה אמר, לא, אני לא מבין מה קורה. משתמשים ברפואה שהייתה אז, ואנשים פשוט מתים. ואז הוא בבית חולים שלו, עלה לו מחשבה, חקר את הנושא, אמר, רבותיי, אצלי בבית חולים, כל פעם שאתה מטפל בחולה אחד, עובר לחולה השני, אתה לא נוגע בחולה השני. אתה הולך, רוחץ ידיים עם סבון.
סבון?
וכן, ואז הולך לטפל בחולה הבא. כלומר, הוא פתאום הכניס את המושג של חיטוי.
היגיינה.
של היגיינה של הרופא. והאחיות. והיה פתאום פילי פלאות. אצלו בבית חולים, אנשים הפסיקו למות. הבינו שהבעיה היא לא במחלות, הבעיה ברופאים. שהם לוקחים את החיידק של זה, ומעבירים לזה, ומדליקים לזה.
הם נתנו את כל הרופאים.
לא, נתנו להם סבון. ממילא, אחר כך יתקדם הנושא של הפיסטור, שמרתיחים, ואז החיידקים מתים. המדע לפני זה, לא ידע מזה בכלל. זו הוכחה מוצקה, אם אני לוקח עם זה. שהיגיינה היא הסיבה לבריאות. זהו. ממילא ההוכחה הזו היא כל כך חזקה, זאת אומרת שהאם היום אני מאמין בזה או יודע את זה?
יודע.
איך זה התברר לי? איזה כלים?
איזה הוכחה.
אבל איך הגעתי להוכחה?
השכל.
כלומר, אותם רופאים, אותם אנשים ישבו וניסו להבין את הנתונים שיש להם. וניסו מה? לבדוק ולהפריך, לראות דבר דבר. אבל באותו רגע שהגיעו למסקנה שזה זה, זה הפך להיות ידיעה ולא אמונה. כלומר, כשהוא התחיל את התהליך, מה אמר אותו רופא או אותו חוקר? אני מאמין שאפשר למצוא פתרון למה? למגפות. אני מאמין. איך? לא יודע. אני מאמין. ואז הוא התחיל לחקור ולברר את מה? את האמונה שלו. ועל ידי המחקר והבדיקה והעמקה, בסוף הגיע לידיעה. זאת אומרת שהאמונה שלנו היא כל הזמן עוברת תהליכים של מה?
מה?
הופכת, כן, אבל היא הופכת להיות מאמונה לידיעה. עוד ברור, אמונה הופכת לידיעה. עוד ברור, הופכת אמונה לידיעה. לכן הרמב״ם, איך הוא פותח את הספר שלו ביד החזקה? סוד היסודות והעמוד. מה זה כתבתי? החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. מה פירוש שיש שם מצוי ראשון? אני מאמין שיש מה? בורא לעולם. איך קורא זה הרמב״ם? לידע, לדעת. זה ידיעה. זה לא איזה משהו אמונה שזה מעבר לשכל. אתה צריך להגיע למצב הזה שאתה יודע. איך אתה יכול להגיע למצב הזה? אומר הרב זצ"ל, על ידי מה? ברור אמיתת גדר האמונה. אתה צריך לברר את הדברים. אם כן, אם אנחנו שואלים אדם ואומרים לו אתה מאמין, הוא אומר בוודאי. אבל רבותיי, אם אנחנו נוכיח לו, וזה היה פעם אחת לעם היהודי, כן? אם אני אוכיח, לא, זה לא היה, לעם היהודי זה לא היה. אולי בשואה היו אנשים שרצו להגיד את זה. אבל אם אני אצליח להוכיח עכשיו, באיזה צורה של מופת, כן? קסם, כישוף, שאין השם, וואו, מה אני עושה אז? אם יבוא מולי בן אדם שהוא מהודו, מהמזרח הרחוק, ויוכיח לי בכל מיני קסמים וכל מיני מופתים שאין השם, עכשיו אני צריך לשאול את עצמי איפה אני עומד. אם באותו רגע אני אגיד לו, אתה יודע, וואלה, אתה יודע מה? וואו, בואי, אני צריך לחשוב. מה אני אומר באותו רגע? אני לא מאמין. לא הייתי מאמין, וגם עכשיו אני לא מאמין.
כי
אם אני יכול לבוא ולהוכיח לך דבר שקשור באמונה ואתה מקבל, אתה לא מאמין. אתה האמנת שאתה מאמין, אבל אתה לא מאמין באמת. המאמין האמיתי, גם אם יבוא נביא ויעשה כל מיני מופתים ויראה כאילו אין אלוהים, הורגים אותו. הוא לביא שקר. שתעשה את המופת הכי גדול שאתה רוצה, זה לא מזיז. כלומר, מי שהיום בגלל תוכנית טלוויזיה, איזה משהו שרואים, ועושים ברי קומבינות היום עם מכשירי טלוויזיה ועריכה, אפשר לעשות הכל. אפשר להפוך אדם, אדם מהשכונה שלך, אותך, אפשר להפוך על ידי מחשב מאדם לפיל בתהליך. זה לא בעיה. היום הכל, הכל, הכל דינמי, הכל היום וירטואלי. היום עם תוכנות אפשר לעשות מה שרוצים. אז אם אני עכשיו הפכתי אותך לפיל, אתה פיל?
לא, אבל אם אתה רואה את זה במציאות.
אם אני הופך אותך לקוף, אתה קוף? לא. אז מה אם מראים לי מופת, מראים לי זה משהו וירטואלי? לא, אני נשארתי בן אדם. תגיד מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. לכן, כשיש לאמונה שלנו, אני קורא לזה רגלי עץ, כלומר מתבססת אך ורק על מה שהוא קיבל בבית, על מה שהוא גדל, על מה שהוא רגיל, זה ללכת על קביים. אמונה כזאת יכולה ליפול. אמונה כזו יכולה להיחלש. אמונה כזו בשעת מבחן לא
נופלת.
עומדת. ממילא יש דבר יותר גרוע, שאדם ללא אמונה הוא אדם שאנחנו קוראים אותו היום בלשון של הרחוב, האדם הזה נמצא איפה? על הקנטים. הבן אדם הזה גמור, שכוב על הרצפה, אין, מרוח, צריך עזרה, טיפול נמרץ. אז במצב שלנו היום, אני כבר מסיים, בשביל חלק מהאנשים. האדם ש... שימשיך לברר כל הזמן את גדר אמיתת האמונה שלו, למרות שהמשקל המרכזי היום זה האמונה שהוא גדל עליה, יותר טוב ללכת על קביים מאשר להיות איך? על הקנטים. כי אתה לא הולך בכלל. אבל צריכים לזכור שזה לא לכתחילה. אנחנו לא יכולים לסמוך רק על מה שגדלנו באמונה, שגידלו אותנו, שסיפרו לנו, שאמרו לנו. אנחנו חייבים לברר, לאמת, לחזק את אמיתת גדר האמונה שלנו.